טוב, מוריי ורבותיי, שלום עליכם. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, אבל בעזרת השם אנחנו מתוכם נצא למאפלה לאור גדול, ועל הנושא הזה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו בעזרת השם. בספר מאמרי הראייה, בעמוד 360, לפחות במהדורה החדשה, לדעתי זה נשאר אותו דבר גם במהדורה הישנה גם, מהדורה הישנה וגם במהדורה החדשה. יש מאמר מאוד מפורסם שכתב הרב קוק תקופה לא ארוכה לאחר פרעות תרפ"ט. המאמר נקרא שובו לביצרון, שובו לביצרון. על שם הפסוק, שובו לביצרון אסירי התקווה. המאמר הזה נכתב באלול תרפ"ט, כמו שאתם יכולים לראות כאן במהדורה החדשה, אלול תרפ"ט. פרעות תרפ"ט, אם אינני טועה, פרצו בתתוו, תתזיין, אולי תתזיין באב, אזור תתזיין י"ח, משהו כזה. בתוכם נרצחו עשרות יהודים במקומות שונים בארץ, כמו שאנחנו נראה. בירושלים ובחברון ועוד מקומות, והדבר הזה יצר זעזוע מאוד גדול בעם ישראל. תנסו לחשוב על סדרי הגודל ביחס למה שקורה עכשיו. כשהרב קוק שמע את הבשורה הזאת, מסופר בשם רב אריה לוין, הוא התעלף כשסיפרו לו את זה. זה היה, שוב, מדובר בטבח נורא. אני לא זוכר אם בסך הכל מדובר על למעלה מ-100, או אולי פחות, אבל משהו בסביבות לפחות בגל הראשון, זה היה כמה ימים, בגל הראשון, משהו כמו 60-70 איש. וכמובן שהדבר הזה היה סוג של מכה מאוד מאוד קשה ליישוב החדש, שבסך הכל התחיל את הדרך, והכל היה נראה טוב וצומח וגדל ומתפתח, ופתאום כזה אגרוף בבטן, וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. ומתוך המאמר אתם תוכלו לראות, נוכל לראות ביחד את המשבר ואת הדרך של הרב קוק להתמודד עם המשבר הזה. אז זה המאמר שובו לביצרון, תרפ"ט, ונראה כאילו הרב קוק כתב את הדברים ממש בשבילנו, גם בשבילנו. אולי בהמשך אנחנו נשלב עוד איזה נקודה חשובה שחוזרת גם במקומות אחרים בכתבי הרב. אז למי שנמצא בבית ואין לו את הספר, אנחנו ננסה כמה שיותר לקרוא את הדברים, להסביר אותם, שהם לא יהיו חייבים את הספר בעצמו. בסדר? טוב. אומר הרב קוק, זכר צדיק לברכה, אלול תרפ"ט. כחודש פחות קצת אחרי הפרעות. אותו הזיק הקדוש מיסוד הגאולה, מקדושת שמו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם, שהיה תמון וגנוז באלפי עזקאין מאז נהרסה ממלכתנו, חרב בית מקדשנו וגלינו מארצנו, החל להתלהב מתחת גלי אפרות הגלות המרה, אשר רבצו עליו מאות בשנים. אז מה הרב קוק אומר בשלושת השורות האלה בצורה פשוטה? הוא אומר, יש זיק, איזה ניצוץ קטן של גאולה, שהשורש שלו הוא שורש מאוד עמוק. שורש שלו הוא מהמשיח, כלומר מהרוח האלוקית שדוחפת את העולם לקראת התיקון, לקראת הגאולה. זה רוחו של משיח. ואותו הזיק הקטן, שהיה גנוז והיה סגור מאז שנחרב בית המקדש, מאז הגלות, התחיל להתעורר הזיק הזה, הניצוץ הזה התחיל לעלות לאט לאט. ממשיך הרב, לאט לאט החל הניצוץ הקדוש הזה להתנער על ידי מכונני היישוב הישן. בסדר, היישוב הישן, היישוב החדש, היישוב הישן שמסמל את ה... אפשר להגיד את החיבור השורשי ליהדות, גם תלמידי הגרא שהקימו, בעצם הקימו את השכונות הראשונות בירושלים ויצאו מהחומות, ועוד אנחנו נחזור ליישוב הישן בהמשך המאמר. ובתקופה האחרונה החל להתגבר בתכונתו המעשית על ידי התנועה של חיבת ציון שקדמה לציוניות. בסדר, יש לנו פה בעצם תהליך של היישוב הישן, של חיבת ציון ושל הציונות, מה שנקרא הציונות החילונית. ורוח השם אשר על עמו ודברו הנאמן לעולם, לזכור חסדי אבות ולהביא גואל לבני בניהם, הופיע על המפעל הקדוש הזה בכל חלקיו החומריים הרוחניים, עד כדי ההתעוררות הנפשית הגדולה, ההולכת ומתפשטת בכנסת ישראל לחלקיה, בעזרתה של התנועה הציונית לזרמיה. הרב קוק בעצם נותן פה איזה סוג של אבחון היסטורי של התנועה הציונית. הוא אומר, התנועה הציונית, כמו שהוא כותב בהרבה מקומות, לא התחילה מאנשים חילונים. היא התחילה מזיק קדוש של אנשים דתיים, כלומר אנשים שמחוברים לקודש, ובשלבים יותר מאוחרים היא בעצם גם נגעה בלבבות נוספים. אבל השורש שלה הוא שורש שמגיע מהקודש. כלומר, מחיבור למקורות, חיבור ליהדות. זו נקודה מאוד חשובה, ואליה גם נחזור. ומעט השם הייתה זאת, כי מלחמת העולם, מדובר פה מלחמת העולם הראשונה, הביאה את התמורות הגדולות בסדרי הממלכות והמדינות, עד שיצא הכיבוש הבריטי, הנה היום הגיע לפה ראש הממשלה הבריטי, אז הרב מזכיר פה את הכיבוש הבריטי, המנדט הבריטי אל הפועל, ונמסר המנדט של ארץ הקודש תחת ממלכתו. והצהרת בלפור קבעה את חותמה הפוליטי על המהלך של שיבת בנים לגבולם. אז חשוב לזכור שלרב קוק היה חלק בהצהרת בלפור, הוא היה באנגליה באותה תקופה, והוא מאלה שפעלו כדי שהצהרת בלפור תהיה. אז מה הרב עושה פה בעצם? הוא סוקר את התהליך של שיבת ציון בזמן שלנו, כלומר בדור שלו. הוא אומר, היה פה זיק קדוש שהתחיל מהיישוב הישן, והתחיל מחיבת ציון, ואחר כך זה נגע לציונות הכללית החילונית, והגיע לכל שדרות עם ישראל, ועד שזה הגיע גם בעקבות מלחמת העולם, למנדט הבריטי שהעביר יותר מאוחר את המנדט לעם היהודי. והצהרת בלפור קבעה את חותמה הפוליטי על המהלך של שיבת בנים לגבולם. והנה, אותות הזמן הגדולים הללו, כלומר הסימנים הגדולים האלה על התהליך הרוחני שעם ישראל עובר, אשר כל לב יהודי הנאמן לעמו ולתורתו, לנחלת קודשו ולאוצר נבואתו, הוא עד ראייה על מפלאות תמים דעים. זאת אומרת, כל מי שמתבונן בעיניים פקוחות, רואה שמשהו רוחני גדול קורה פה. זה לא סתם תהליך. גואל ישראל וקדושו, אשר כרועה עדרו, נצרו, כלומר שמר אותו, להקים אותו לעם על נחלת אבותיו כימי קדם. הקדוש ברוך הוא שמר אותנו כעם, כדי להשיב אותנו לנחלתנו. האותות הגדולים הללו, שהם צריכים להיות נוהרים בכל עוז בהירותם, כלומר ש... נבין אותם, נראה אותם בצורה מוחלטת, ברורה. הלכו ונתשתשו מתוך תגרת היד של השימוש המעשי המתאמרת בהם. מה רב קוק אומר פה במשפט הזה? רב קוק אומר דבר שהוא חוזר עליו בהמון המון מקומות. תדעו לכם שככה זה בכל דבר בחיים. בהתחלה יש רעיון גדול, אחר כך יש ביצוע. קבלני הביצוע לא תמיד מחוברים לרעיון הגדול. אתה מתחיל עם איזה חזון ענק, ובסוף אתה צריך לשים גריז בטנק. אתה מתחיל עם חזון גדול, בסוף אתה שם בלטות. איפה החזון ואיפה הבטון, כמו שאומרים בשיר? איזה חזון? בן אדם לא רואה שום חזון, בגלל שהוא כבר כל כך נמצא עמוק באדמה. והדבר הזה בעצם הוא הסכנה של כל חזון. שכבר שוכחים למה באנו לפה. שוכחים את השורש. וכששוכחים את השורש, אז הבן אדם מאבד את האחיזה. ואז אפשר להפיל אותו ככה בקלות. לזה הוא מתכוון בלשון שלו פה. האותות הגדולים הללו שהם צריכים להיות נוהרים בכל עוז בהירותם, הלכו ונתשתשו מתוך תגרת היד של השימוש המעשי המתעמרת בהם. כלומר, המעשיות של הציונות גרמה לכך שהחזון התשתש. ולא נבין בכלל למה אנחנו באנו לפה. נמשיך. אותו היסוד הקדוש שהוא הנושא העיקרי של כל החזון הגדול הזה, יש בו משום ניצוץ תמיר אורו של אורו של משיח. הגואל שנגלה ונכסה וחוזר ונגלה. נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. הרב מחזיר אותנו בעצם להבנת התהליך הרוחני של הגאולה כולה. מהו התהליך? יש תהליך אחד של גאולה, כלומר של יציאה ממיצר לגאולה. אבל התהליך הזה מתרחש באופן של נכסה ונגלה ונכסה ונגלה. זאת אומרת, זה תהליך שהוא בכלל לא ליניארי. הכוונה, מהרגע שעלינו למסלול, אנחנו רק זזים קדימה. לא. גם בגאולה הראשונה במצרים, גואל ראשון, נגלה ונכסה ונגלה. מה הסיבה לזה? יש כל מיני סיבות לעניין של הנגלה ונכסה. חלק מהסיבה לנגלה ונכסה זה לחדד לפעמים את ההבנה. כי אם כל העסק היה הולך רק דוח ישר, אז גם אם היינו שוכחים את התכלית, אז היינו אומרים, בסדר, יאללה, העסק הולך טוב. מה זה משנה? זוכר, לא זוכר, זה לא משנה. אבל הכיסוי פתאום גורם לבן אדם לשאול את עצמו, רגע, אז למה אני פה? מה הסיבה שאני פה? מה פשר המאבק הזה? ואז הוא מזכיר לעצמו את התכלית. אותו היסוד הקדוש שהוא הנושא העיקרי של כל החזון הגדול הזה, יש בו משום ניצוץ תמיר של אורו של משיח. הגואל שנגלה ונכסה וחוזר ונגלה. בשביל כך הריינו רואים במשך המהלך של תחיית האומה והרחבת היישוב בארץ ישראל הרבה חליפות. כלומר הרבה חילופי זמנים. עליות וירידות ועליות. אז קודם כל הרב עושה פה מה שנקרא ריפריימינג. הוא עושה מסגור מחדש של האירוע, ואומר, רבותיי, כמו בגאולה הראשונה, גם בגאולה הזאת, מדובר בתהליך שיש פה הרבה מאוד עליות וירידות. זה לא אומר שזה לא גאולה. כלומר, באותו זמן, יכולים היו אנשים להגיד, רגע, אם יש כזאת רגרסיה, כזאת חזרה בתהליך, אולי אנחנו בכלל הולכים לגלות? אולי כל העסק הזה של הגאולה, בכלל זה לא נכון? הנה, זהו, נגמר. אתם רואים? הנה, כזה טווח. אז אולי, אולי, אולי טעינו בדרך. אולי זה לא הכיוון. עכשיו, מה שהרב קוק אומר פה, זה לא בא לגרום לנו להגיד, טוב, סבבה, אז עסקים כרגיל, אז הגאולה ממשיכה. לא. יש כאן איזה בירור רוחני מאוד משמעותי. אנחנו נחזור אליו בהמשך. אבל יש כאן בירור. אנחנו מצד אחד לא אומרים, בגלל המשבר, העסק אבוד, זה ייאוש. ומצד שני אנחנו לא אומרים בגלל שהגאולה ממשיכה, אז אנחנו לא צריכים לעשות יותר חשבון על מה שקרה. בוא נראה את הניתוח הזה. כל ירידה במהלך המפעל הרי היא בחינת ההתכסות של הגואל, וכל עלייה הבאה אחריה הרי היא בחינת התגלותו. וכל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב, וזה הרב אמר בתרפת, אפשר להגיד בדיוק את אותו דבר גם בימינו, שימו לב, כל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב מראשית צעדיו עד עכשיו, יכול הוא להראות או לראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו נצמחה אחר כך עלייה והתפתחות יותר גדולה, וצעד של דליגה לטובה יצא מכל משבר. במהלך היישוב ישנן לזה דוגמאות רבות, ומה יש לדבר על דבר הירידה הגדולה והמשבר הגדול של תקופת המלחמה והארבה שנצטרף עימה. תקופת מלחמת העולם הראשונה, וכנראה היה איזה מכת ארבה שפגע בחקלאות. אשר כל לב חרד לשקיעת יישובנו ונפילתו המוחלטה. והנה ראינו, עין בעין, איך שמתוך המחשקים יצא לנו אור גדול. והיישוב המצומצם רחבו גבוליו, ובאה ארץ ישראל למדרגתה היישובית שהיא עומדת בה היום. הרי ראינו במידה זה עירה את הגואל שנכסה וחזר ונגלה לנו. עכשיו, האם ראינו את זה גם בזמננו? ראינו את זה. לפני מלחמת ששת הימים הייתה תקופה של ירידה מאוד גדולה. אפילו ירידה מהארץ. ופתאום ששת הימים הגיעה והביאה לצמיחה. מלחמת יום הכיפורים, שהייתה בהתחלה סוג של משבר עצום, ההתיישבות בארץ הלכה ופרחה בעקבות הסיפור הזה. גוש אמונים צמח בעצם בעקבות משבר מלחמת יום הכיפורים. ויש לזה עוד כל מיני דוגמאות. זאת אומרת, יש משהו במשברים שיכולים מצד אחד לגרום לאנשים מסוימים לוותר על הכל ולשקוע, ויש אנשים שזה בעצם מרים אותם, כי הם אומרים, רגע, אז למה אנחנו פה? אז בוא נברר את זה, ובוא אולי נעשה פה איזה סוג של תנופה מחדש. מה שאנחנו רואים במה שמתרחש עכשיו, הוא עוד יותר חריף. כי בעצם הבנו פתאום שיש איזושהי טעות קונספטואלית, טעות ברעיון שלנו. איך שהבנו את האויב, איך שהבנו את היריב. וכל הדבר הזה פתאום נוגע לעולם כולו. וזה לא דבר מקרי. אם כל העולם עוסק בזה, סימן שהדבר הזה נוגע לכל העולם. ומזה ממשיך הרב, עלינו ללמוד ולקחת לקח טוב. שלא להיות נופלים ברוחנו. גם מחרדתה של הנפילה הנוראה, אשר נפל ישובנו כעת על ידי הרשעים, הרוצחים, הטמאים, אשר הרגו בזדון חסידי עליון, גדולי התורה והיראה, בירושלים, בחברון, במוצא ובצפת וביתר המקומות הקדושים אשר בארצנו הקדושה, ואשר החריבו נאות יעקב, אשר נבנו במסירות נפש ועמל דורות, ואשר זיעזעו את כל יסוד קיום יישובנו בארץ ישראל. מה הרב היה אומר היום? מצד אחד יש מדינה ריבונית שלא הייתה בזמן של הרב, מצד שני כל כך הרבה, כל כך הרבה יותר ממה שהיה בפרעות תרפ"ט. זה שובר את הלב. הכיסוי הזה, אשר נכסה הגואל, ההולך לפנינו ברוח השם מצעדי יישוב הארץ ושיבת בנים לגבולם, אמנם נורא ואיום הוא. אנחנו לא אומרים, אנחנו ממשיכים הלאה רק. זה דבר נורא, דבר נורא ואיום. יש בו צדדים שהוא עולה במחשקיו על כל הירידות אשר סבלנו מאז התחיל יישובנו להיבנות. בוודאי שהדברים האלה של הרב נכונים לגמרי למה שקרה עכשיו. עולה במחשקיו על כל הירידות אשר סבלנו מאז התחיל יישובנו להיבנות. לא היה כדבר הזה. אבל ברור הדבר שלפי הערך של הכיסוי הזה, גדול יהיה האור אשר יגלה בצאת החלק של תכונת הגאולה המונח תחת ערימת החושך הגדול הזה, לחירות מתוך מאסרו. נחזור עוד פעם על המשפט הזה, אבל ברור הדבר שלפי הערך של הכיסוי הגדול יהיה, הזה הגדול יהיה האור אשר יגלה בצאת החלק של תכונת הגאולה המונח תחת ערימת החושך הגדול הזה, לחירות מתוך מאסרו. כשהחלק של הגאולה שנמצא עכשיו מונח תחת ערימות של אפר ונרצחים והרוגים בקרבות גבורה, כשזה יצא מהמאסר שלו, גדול יהיה האור אשר יגלה. הפעם הננו מקווים שהכוח המקשר את כל ישראל בכל קצות הגולה לבניין ארץ ישראל יתרבה והתגבר ביתר עוז. חיבת הקודש, המקשרת את הנפשות לארץ חמדה, תתקפל, כלומר תהיה כפולה, על ידי זיכרון הדם הקדוש והטהור והנקי, אשר שופח על ידי הרוצחים הרשעים. וחשבונו של עולם, שהוא היסוד העיקרי לכל התנועה היישובית שלנו, בקישורה עם אורחות הגאולה המתפלשים מתוכה, ישוב להיות הולך ונגלה בקרב חגבי התנועה הלאומית עצמה ובקרב מחזיקיה. זה משפט מאוד מאוד יסודי, מאוד יסודי, שאחרי זה הרב מרחיב אותו. זה אני לא יודע, אני לא זוכר עכשיו האם יש איזושהי הצבעה על מגמה ברורה. מה שברור לגמרי שכן, זה שכמובן אנחנו לא יכולים להצביע בצורה חד משמעית מה קרה רגע אחרי, אבל עצם העובדה שהירידה הזו הובילה בסופו של דבר לתהליכים נוספים שגרמו בסוף להקמת המדינה, כמובן אם אנחנו מסתכלים על מלחמת העולם הראשונה והשנייה והיחס של הערבים לנאצים וכל מה שהיה, הכל היה בתוך כל הסיפור הזה ביחד, אז אפשר לראות פה גם אם לא תהליך של אחד לאחד, הנה מיד זה מה שקורה, כי אתם יודעים היסטוריה זה דבר שקשה מאוד להסביר אותו אחד לאחד מיד. נגיד יש כאלה שאומרים שמלחמת העולם השנייה היא לא מלחמת העולם השנייה, היא המשך של מלחמת העולם הראשונה. אז אני לא יודע, יכול להיות שהיסטוריונים יוכלו להסביר בדיוק שבאמת היה פה איזה סוג של תהליך. אבל מה שבטוח, הרב לא זכה לראות, אבל מדינת ישראל עובדה הוקמה. ומה שהערבים רצו לעשות על ידי הפעולה הזאת, לא רק שהם לא הצליחו, הם רק נסוגו במגמה שלהם הרבה הרבה יותר אחורה. הנקודה כאן היא נקודה מאוד מאוד חשובה. הערבים בעצם מנסים כל פעם לגרום לכך שאנחנו כבר לא נהיה פה. ואם בכל פעם מתחזק היישוב היהודי ומתחזק את האחיזה בארץ, אז זה לא הולך להם. הם ממשיכים, אבל זה לא הולך וזה לא ילך. רואים עכשיו שגם יהודים שהיו בקצה השמאלי ביותר של המפה לא מוכנים יותר לפשרות. הם רוצים לראות מהבית שלהם שם את הים. הם לא מוכנים יותר לשכנים האלה. זה תשובה. אין מילה אחרת להגדיר את זה. זו תשובה. יהודים שחוזרים בתשובה. לא עם ציצית ותפילין עדיין. אבל זה תשובה על החטאים הלאומיים שהיו לנו ב-30 שנה האחרונות. זה דבר מאוד משמעותי מה שמתרחש פה. אבל תראו, הנה. וחשבונו של עולם. אני חוזר על השלוש שורות האחרונות. וחשבונו של עולם, שהוא היסוד העיקרי לכל התנועה היישובית שלנו. מה זה חשבונו של עולם? תמונת המבט הכללית שמביאה בסוף את עם ישראל לארץ. התפקיד שלנו. לא באנו לפה בגלל שרצינו שיהיה לנו מקלט בטוח. לא באנו לפה בגלל שרצינו שיפסיקו לרדוף יהודים במקומות אחרים. כי אם זאת הסיבה, פה רודפים אותנו עוד יותר ורוצחים בנו עוד יותר. רוצים להשמיד אותנו. הנה, כל היהודים במקום אחד, אפשר לחסל את כולם בבת אחת. לא צריך ללכת לחפש אותם במקומות אחרים. אם זאת הסיבה שבאנו לפה בגלל מקלט בטוח, אז זה לא מקלט בטוח. כי לא באנו לפה בשביל זה, אנחנו באנו לפה בשביל ייעוד. ואם אנחנו לא זוכרים את הייעוד, אז יזכירו לנו מה הייעוד שלנו. האויבים שלנו יודעים בדיוק מה התכלית שלהם. הם רוצים ירושלים. הם רוצים אל אקצה, והם אומרים את זה. אבל אצלנו זה עדיין ככה. עכשיו זה מתחיל להתברר יותר. עכשיו זה יותר ברור, יותר חד. חשבונו של עולם, שהוא היסוד העיקרי לכל התנועה היישובית שלנו, בקישורה עם אורחות הגאולה המתפלשים מתוכה. זאת אומרת, בקשר שלה עם כל סוגי הגאולה שיש, עם צמיחת האדמה ועם החקלאות ועם כל ההיבטים האחרים. אבל הכל זה בסופו של דבר, יש לזה תכלית אחת. לא באנו לפה לאכול עגבניות ולגדל גמבות. זאת הסיבה שבאנו לפה. בגלל שרצינו שגם תהיה חקלאות עברית? זאת הסיבה? לא. באנו לפה בעיקר בגלל שיש לנו ייעוד. והחקלאות זה חלק מהייעוד, אבל זה לא הייעוד. כל הייעוד. אבל אתם יודעים, מתי שמתחילים לשתול גמבות, אז זה תופס לך את כל הזמן, ופתאום אתה מתעסק רק בתפוחי אדמה, ורק בעגבניות. לא זה לא בעיה. אבל ברגע שבן אדם לא קולט מה הסיפור הגדול, אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו באמת יש לנו בעיה עם העגבניות. ריבונו של עולם, זאת הסיבה, זה הסיפור פה. יש פה סיפור גדול. אתה לא קולט את הסיפור הגדול, גם בסיפור הקטן אתה לא מצליח להחזיק. ישוב להיות הולך ונגלה בקרב חגבי התנועה הלאומית עצמה, כלומר, גם בתוך הסדקים היותר צרים של התנועה הלאומית עצמה, ובקרב מחזיקיה. וכאן מגיע משפט, פסקה מאוד מאוד חזקה, שלדעתי גם הרלוונטיות שלה לא נס להיחה, כמו שאומרים. בטוחים אנו שמכתנו הגדולה הזאת תצמח, כלומר היא תצמיח רפואה לאותה המחלה הנוראה של שכחת שם השם. הסחת הדעת שבאה בחלק מהסדרות העסוקים בבניין ובהרחבת היישוב מן היסוד הראשי, מהמטרה העליונה של קיבוץ ישראל לארץ חמדתו, שהוא בא להיות עוד הפעם כימי עולם, נושא את אבוקת הקודש בכל תארתה לעיני כל עמי התבל, להוציא אל הפועל את כל הגנוז מיסוד הקודש בנשמת האומה פנימה בכל חמדתו וכליל תפארתו, אשר לא יגלה ולא ייראה כי אם בהתאמצו בשם השם אלוהי ישראל המתגלה בחיי הקודש, אשר באור תורתו המאירה את כל מחשקי עולם, אשר על ידה יגלה כבודה של הגאולה גם בראשית מצעדיה, והדרה ייראה על בנינו בוני החורבות הישנות והחדשות. אז זה משפט של הרב קוק שהוא ארוך 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 ולא נגמר, אבל הרעיון של המשפט, נגיד אותו בצורה תמציתית ואחר כך נראה אותו בפנים. הרעיון הוא שהרב ברור לו שהמכה הזאת תחדד את המסר. זאת אומרת, היא תגרום גם לאנשים שהעיסוק המעשי השכיח מהם את השורש להיזכר בשורש. זה הסיפור של הפסקה. בטוחים אנו שממכתנו הגדולה הזאת תצמח רפואה, קראתי לפני כן מכתנו הגדולה הזאת תצמח, שממכתנו הגדולה הזאת תצמח רפואה לאותה המחלה הנוראה של שכחת שם השם, ולא צריך הרבה זיכרון כדי להיזכר במה שהיה ביום הכיפורים האחרון בארץ, שזה שכחת שם השם. הסחת הדעת שבאה בחלק מהסדרות העסוקים בבניין ובהרחבת היישוב, מן היסוד הראשי, מהמטרה העליונה של קיבוץ ישראל לארץ חמדתו. זו המטרה הראשית, שהוא בא להיות עוד הפעם כימי עולם, נושא את אבוקת הקודש בכל תארתה לעיני כל עמי תבל. לא באנו לפה להיות עם נורמלי. לא באנו לפה להיות עוד עם ככל העמים. לא באנו לפה בשביל זה. ואם אנחנו שוכחים את הנקודה הזאת, אז חס וחלילה אנחנו מאבדים את הביטחון פה בארץ. אנחנו מנסים לעשות סוג של יחסי תן וכך עם רשעי העולם האלה. קחו קצת וזה, קחו קצת כסף, קחו קצת מים, בואו נעשה, נסתדר, נהיה פה שכנים, בשכנות טובה. הם לא רוצים את זה. הם רוצים רק דבר אחד, שאנחנו לא נהיה פה. למה? כי אנחנו צריכים להיזכר למה אנחנו פה. הם מגלגלים חובה על ידי חייו. הקדוש ברוך הוא גלגל את החובה הנוראה הזאת על ידי הרשעים האלה. אבל ברור לגמרי שיש פה מגמה. יש פה מישהו שאחראי על הסיפור הזה, עם כל הקושי. יש פה איזו התעוררות אכזרית ביותר להבין על מה אנחנו נאבקים, למה אנחנו נלחמים פה, למה אנחנו נמצאים פה בארץ הזאת. כשאנשים לאורך כל השנה דיברו, כל מיני אנשים, על זה שהם רוצים לרדת מהארץ, הם לא מרגישים מחוברים לפה, ופתאום יש מלחמה שגורמת לכולם להבין מה אני עושה פה. רוצים להשמיד אותי. למה רוצים להשמיד אותי? למה רוצים להשמיד ילדים קטנים? למה רוצים להשמיד אנשים שלא עשו שום דבר רע? למה? זה אכזרי. זה קשה. אבל זה מעורר את כולם. אני אמשיך עוד קצת את הפסקה הזו. זה בערך מהאמצע. אשר לא... זה בא להוציא אל הפועל את כל הגנוז מיסוד הקודש בנשמת האומה פנימה, בכל חמדתו וכליל תפארתו, אשר לא יגלה ולא ייראה, סליחה, כי אם בהתאמצו בשם השם אלוהי ישראל. אם אנחנו לא נבוא בשם השם אלוהי ישראל, המתגלה בחיי הקודש, אשר באור תורתו המאירה את כל מחשקי עולם, אשר על ידה יגלה כבודה של הגאולה גם בראשית מצעדיה, והדרה יראה על בנינו בוני החורבות הישנות והחדשות. חשבונו של עולם זה, אשר יביא את רפואת התשובה לישראל, תשובה, תשובה, תשובה שמתחילה גם בתשובה הלאומית, גם בהבנה שלא נוכל לחיות פה בלי הבנה של למה אנחנו נמצאים פה. זה תשובה. הננו מקווים שיצא לאור על ידי הירידה הנוראה אשר ירדנו בבחינה היישובית בארץ ישראל, על ידי ההתנפלות של האויב האכזרי אשר קם עלינו בקצף רשעו. וסוף כל סוף תתעורר דעת הקהל, הדעה היישובית בארץ ישראל, והדעה הפועלת והמנצחת על בניין הארץ בחוץ על הארץ, לבקש את נשמתה של תחיית האומה, את סודה של הגאולה הצפונה במעמקי ההוויה, הפועלת על רוח האומה ההולך ומתנסה לקראת חידוש עתידו הנהדר, וכי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו. במילים אחרות פשוטות יותר, הרב אומר, זה יעורר בסופו של דבר את דעת הקהל בארץ ובעולם, להבין מה היא הנשמה של תחיית האומה. לא תחיית אומה כמו כל האומות. לא תחייה של עוד עם בעולם, שרוצה גם שלא תהיה פיסת אדמה, מקום תחת השמש. זה לא הסיפור. הסיפור הוא לא מקום תחת השמש, רק כמקום הגנה, אלא מקום שבו נוכל למלא את הייעוד הרוחני שלנו. ומי שלא קולט את הנקודה הזו, האיסורים יגרמו לו לקלוט את הנקודה הזו. ומה שאנחנו עוברים עכשיו זה איסורים, איסורי תופת של האומה. ממש איסורים נוראים. אבל מה תכלית האיסורים? ארץ ישראל היא מאחד משלושת הדברים שנקנה באיסורים. למה ארץ ישראל נקנית באיסורים? כי היא לא ארץ חומרית. היא רוחנית. וכשדבר רוחני צריך להיכנות, הוא צריך להיכנות במאמץ. ואם לא מבינים אותו בצורה פשוטה, אז יהיה משהו מבחוץ שיגרום לדבר הזה. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. וברוח אמיץ, מלא גבורה וקנאת עם, נוסיף לחזק את שני היישובים שלנו, ששניהם יחד עושים את ארץ ישראל ארץ נושבת לישראל, באמת ובצדקה. השורש היישובי וענפיו. שימו לב, זה פשוט מדהים הדברים של הרב. למה הם מדהימים? כי מה היה לאורך כל השנה הזאת, מעבר להיבטים המשפטיים וכל הקשקושים? מה היה? היה פה סוג של מאבק בין שני סוגי ישראל. שני סוגי ישראל שבמאמר הזה, בתקופה של הרב קוק, זה היה היישוב הישן והיישוב החדש. החרדים והחילונים, הדתיים והחופשיים. לא משנה איך נקרא להם, אבל זה הרעיון. אנשים שבאו להגיד, אנחנו מקימים פה מדינה נורמלית, מדינה ככל המדינות, ואנשים מעצבנים עם זקן וקפוטה ושטריימלים, שכל הזמן אמרו, אבל עם ישראל הוא קדוש, הוא עם נבדל, הוא לא כמו כל העמים. זה היישוב הישן והיישוב החדש. והוויכוח הזה הוא גם היום נמצא. גם היום הוא נמצא. ופתאום אין כבר הבדל בין חרדים לחילוניים, וחרדים מכינים ציציות ללוחמים, ולוחמים מקבלים מתנדבים גם חרדים, ואנשי זקה עוזרים פה ושם, ומי בכלל מסתכל על מי חרדי ומי... הרוצחים הרשעים רצו להרוג את כולם. ופתאום הישן והחדש מתבטא לגמרי. אבל תשימו לב עוד פעם, הדברים של הרב חשובים. השורש זהו היישוב הישן בכל אוצרות הקודש אשר לו, התורה והיראה, האמונה והקדושה, שתוכם גנוז לשד החיים וגרעיני הזרעים, אשר הם נותנים כוח כמוס לכל הנעשה והמתפתח ביישוב החדש לכל מפעליו. מה שנותן כוח ליישוב החדש זה רק השורשים, רק השורשים. ומה הם השורשים של עם ישראל? זה הקדושה, זה השבת, זה המצוות, זה כל זה, זה השורש של עם ישראל. בלי זה מה אנחנו? כמובן שאם השורש הזה לא בא לבצע את הדברים האלה בסוף בתור עם, אז גם זה חסר. אבל יש פה שורש. שהם באמת ענפי השורש הכמוס הזה, אשר רק דורות הבאים יוכלו מתוך ניסיון היסטורי ארוך לחוש את, נעבור לעמוד הבא, הקשר האמיץ המאחד את השורש הזה עם ענפיו. כנראה שאנחנו הדור הזה, כנראה שאנחנו אלה שאמורים לחבר את השורשים עם הענפים. והענפים הם הם כל הניסיונות החדשים לכונן מושבות, להרחיב יישובים עירוניים וחקלאיים בכל מערכותיהם. זה מה שאנחנו מכנים ציונות חילונית. שוב, מה זה חילוני? יהודים אנחנו, כולנו יהודים. אחד עוסק בזה, אחד עוסק בזה. אבל אוי ואבוי אם יהודי כלשהו יחשוב שהיהודי השני לא קשור אליו. אתה בשורש, אני בענפים, אבל כולנו ביחד, עץ אחד. אנחנו לא שני עצים. והשורש הזה וענפיו התאחדו. הכמיהה הקדושה לחיים יהדותיים, שלמים, בכל מילואיהם, העצורה בשורש. כלומר, מה כולל השורש? הרצון לחיות חיים יהודיים שמחוברים לזהותם. לא להיות דומים לאמריקה, ולא לאנגליה, ולא להולנד, ולא לצרפת. לא, לא משנה, כל מי שיגיע לפה. להגיד שהוא רוצה לעזור לנו, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון. אבל אוי ואבוי אם אנחנו נשכח שיש לנו מהות, והמהות הזאת היא מה שמחזיק אותנו פה, זה השורש שלנו. לחיים יהדותיים שלמים בכל מילואיהם, העצורה בשורש תזרום סוף כל סוף, על כל הענפים כולם, שצמחו ביישובנו, בהיגלות חשבונו של עולם. פעם שלישית במאמר, הרב חוזר על הביטוי חשבונו של עולם, שמה הוא? מה המשמעות של חשבונו של עולם? התמונה הרחבה של הגאולה. למה באנו לפה? החשבון הגדול. בבהירות אורו על ידי הניסיון הגדול אשר נוסינו בו כעת. ועוז החיים וחפץ הבניין והדגשת האחדות הלאומית וחטיביותה המאוגדת. כלומר, ההבנה שאנחנו לגמרי לגמרי גוף אחד. ונטיית הקוממיות הזרועה על פני היישוב החדש, תיתן מהודה על השורש, על היישוב הישן, בניו ובוניו, אוהלי תורתו ובתי עבודת קודשו. הזנה הדדית. אלה יזינו את אלה, ואלה יזינו את אלה. והיה ישראל לגוי אחד בארץ. גוי אחד בארץ. זה מה שאנחנו מרגישים עכשיו במדינה. גוי אחד בארץ. לא קבוצה כזו, לא קבוצה כזו, לא אלה ולא אלה, לא דתיים ולא חרדים ולא ציונים ולא אנטי ציונים. כולם, כולם זה גוי אחד בארץ. אשר כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. וכימי קדם, ככל רעם בגלגל. זאת אומרת, כמו כל רעש גדול בעולם. ירעים קול גדול באוזני כל האומה כולה. כל קהל עדת ישראל, לכל פיזוריהם ומפלגותיהם, וחדור יחדור ללב כל העם, מקצה, כלומר מקצה לקצה, וישמע בכל התפוצות, כל אומר כרע, חזקו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. אמן, כן יהי רצון. חזק וברוך, רבותיי, שנזכה והדברים יתקיימו, בענק, לא בגדול, בענק, שנראה בעיניים שלנו איך מהצרה הנוראה הזאת נצמח לאור גדול. בשורות טובות, תודה רבה שבאתם.